קונסול COIL, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות, והפעם פינת סופרים וספרים. היום יום רביעי, כ"ו אדר תשפ"ה, 26 למרץ 25. רדיו סול שמח לארח את אמוץ עשאל, שהוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן ירושלים, והשנה הוציא ספר חדש, חם מהתנור הספרים, בשם היהודי האחרון. אמוץ, אני מקווה שלעולם לא נגיע למצב שאנחנו היהודים האחרונים. ועמו נדון בספרו שהוציא ב-2020, שנקרא, ב-2019, הנקרא מצעד האיוולת היהודי. ואני מוסיף, מצעד האיוולת היהודי והישראלי. אמנם יצא לאור בשנת 2019, אך מאוד מאוד אקטואלי גם לחיים שלנו כיום. אצטט ברשותכם ביקורת ספרותית על הספר. מצעד האיוולת היהודי הוא קריאת השכמה לחברה הישראלית דווקא עכשיו, כאשר המולדת היהודית עומדת להיהפך לראשונה מאז ימי קדם לביתו של רוב העם היהודי. לא ניגע בפוליטיקה עכשווית, אך נלמד את פוליטיקת העבר שהביאה לאיוולת של המנהיגים היהודים בעבר, לפגיעה שהביאה גם לפגיעה פיזית, רוחנית ומדינית בעם היהודי. וכל אחד מאיתנו יעשה לעצמו את האלגוריה המתאימה לנו ולחיינו בישראל בעת הזאת. ולפני שנצא לדרך, נשמע את אריק איינשטיין, בשירו השיירה, המספר על דורות של יהודים החיים בגולה, ושהמנהיגים שלהם הפנו להם עורף.
שונות רבות מספור דיברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ומקומות רבים מאוד עזבנו ואל הארץ, אל הארץ באנו שכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו
עמוץ עשהאל, אתה איתנו?
אני איתך בן.
יפה, שלום לך וברוך הבא. ספר לך. למאזינים בקצרה מי אתה ומה הביא אותך לכתוב ספר לפני כשש שנים שכה עדכני לימינו אנו. האם אתה אחד מהחוזים של העם היהודי?
אז אני עמית מחקר במכון שלום ארטמן, אנחנו שם כמה עשרות עמיתים שכולם משווים על מחקריהם, ובאופן כללי אני איש תקשורת, אני כבר בשנה ה-30 של העבודה שלי בג'רוזלם פוסט, הייתי שם בהרבה תפקידי העריכה, והטור שלי שם הוא עכשיו בשנתו ה-30, ותוך כדי העבודה הפובליציסטית הזו, שהתחילה בצעירותי ונמשכת עד היום שאני כבר סבא, הבנתי שאנחנו כאן בתוך מדינת ישראל, החברה הישראלית המתפתחת והמתהווה, לא מבינים עד כמה אנחנו קרובים למלחמת אחים, ויצאתי לכן לגלות את מקומה של מלחמת האחים בהיסטוריה היהודית. וזה היה הרבה לפני המהפכה השיפוטית ואירועי השנים האחרונות, וגיליתי ש לאבותינו היו לפחות 12 מלחמות אחים כאן בארץ ישראל, 9 מהן בתקופת התנך ו3 בתקופה היוונית רומית, ויצאתי בספרי א' לתאר את המלחמות האלה ולנתח אותם, אחר כך למצוא ביניהם מכנים משותפים, ולכן בסופו של הספר הזהרתי מפני האפשרות שאנחנו נחזור בדיוק על אותו דפוס התנהלות פוליטי של אבותינו, כאן במדינת ישראל המתחדשת, מבלי שנלמד את הלקח מההתנהלות של אבותינו.
את זה ראית כבר ב-2019, שהכל היה אז עדיין כמעט ותשקוט הארץ 40 שנה?
אני חושב שכן, וזה לא היה כל כך קשה, זה לא דרש ממני סגולות נבואיות, רק ראייה מפוקחת של הנעשה סביבי, ו איתור של הדפרים הגסים של החברה הישראלית ושל הבוז שרווח בחלקים רבים של החברה הישראלית לעצם הערך של אחדות לאומית וחוסר ההבנה של הקלות שבה עם יכול להידרדר למלחמת אחים ושל המחיר הכבד שמלחמה כזאת תגבה.
אז תרשה לי לצטט אותך על ספריך. התזה המרכזית בספרי היא שישראל הקדום הנחיל מורשת של חשדנות גורפת כלפי כל שלטון אנושי. וזו הולידה קוצר ראות פוליטי, מדיני וצבאי שהוביל דורות של מנהיגים לפעול בניגוד לתבונה המדינית ולסולידריות הלאומית. וזה מוביל אותי לשאלה הראשונה, אולי תגדיר למאזינים למה אתה מתכוון מצעד האיוולת היהודית ומתי החלה?
קודם כל, האיוולת היא ההפקרה של האחריות הלאומית. זה מתבטא למשל כבר בספר שופטים, ששם רואים באיזו קלות חלקים מעם ישראל, אותו עם קדום שהגיע לכאן אחרי יציאת מצרים, יצא למלחמות אחים. ספר שופטים מסתיים בשלושה פרקים, זה חלק גדול מאוד מהספר, שמוקדשים למלחמה בין שבט בנימין לבין שאר שבטי ישראל, מה שידוע בתור מלחמת פילגש בגבעה. מוזכרת בו, גם מוזכרות בו תקריות שבהן כמעט והידרדרו למלחמות אחים, וגם מלחמה קשה בין שבטי המזרח בראשות יפתח לבין שבטי מערב בראשות אפרים. מלחמה עקובה מדם שהסתיימה בזה שהירדן נשטף בדם של מלחמת אחים, זה כבר היה בספר שופטים. אחר כך בספר שמואל יש מלחמה בין בתי דוד ושאול, בין בתי בין שבטי בנימין ויהודה. זו בעצם מלחמה בין שני שבטים על המנהיגות של עם ישראל.
דוד ושאול איתה מתכוון.
סליחה?
לדוד ושאול.
דוד ושאול, דהיינו שבטי בנימין ויהודה.
נכון.
זו מלחמה בין שבטים, כך גם היא מתוארת.
כאשר בנו של שאול, יונתן, נטע לכיוון דוד.
נכון, אבל זה כבר פרטי, זה פרטים שלא חשובים לתזה שלי. לי חשוב שהשבטים יצאו למלחמה אלו באלו. ואחר כך, אחרי שדוד גבר על שאול, ויהודה גברה על בנימין, הממלכה בקושי התקיימה שני דורות, דוד ושלמה, ומיד היא התפלגה שוב, והפעם באופן קבוע, ויהודה וישראל, שהפכו לשני חצאים של הממלכה, נלחמו זו בזו, על פי עדויות בתנך, פעם אחר פעם, ואיש לא הבין באותם הימים, שזה אלו מותרות פוליטיות שעם אינו יכול להרשות לעצמו, אם הוא חפץ עתיד. היחידים שהבינו את זה בתוך התנ"ך, היו שני מלכים שאני חושב שהם לא מוערכים מספיק בהיסטוריה שלנו.
אתה מתכוון ליהושפט?
שהוא בכלל שלילי, והשני זה יהושפט, מלך יהודה. הם קרתו ביניהם ברית, הם אפילו הסיעו את ילדיהם, והם יצאו ביחד למלחמות נגד אויבים חיצוניים. אבל הברית הזו התפרקה במהירות אחרי לכתם של שניהם, ויהודה וישראל שבו להילחם אחד בשני, ומתוך מלחמת האחים המתמדת הזו, שתי הממלכות האלו, כל אחת בתורה, הושמדה על ידי אויב חיצוני. לכן, אני פשוט מראה שם בספר, מה שבסופו של דבר, מבלי שהיה לי מושג שזה יקרה, התרחש על פי הפרשנות שלי, כאן ועכשיו, בשביעי באוקטובר, כשם שבימי קדם, אחרי התפלגות בממלכה בין רחבעם וירובעם, באה פלישה ממצרים על שני החצאים הללו, גם על פי עדות התנ"ך וגם על פי עדות הארכיאולוגיה, הן מתוך הממצא בשטח בארץ והן מתוך ממצאים במצרים. הפילוג הוביל לפלישה חיצונית, זה קרה אחר כך עוד פעם, אחרי ש הברית בין אחאב ליהושפט התפרקה, הייתה פלישה מארם.
מארם, ברור.
כן, זה מפורש בתנ"ך, רק הסיבתיות הזו שאני כאן מציע, היא לא מופיעה בתנ"ך, ולדעתי היא ברורה כשמש.
ארם שעשתה בעצם ברית עם מלכות ישראל.
לא שומע.
ארם עשתה קודם לכן ברית עם מלכות ישראל.
נכון, בימי אחאב הייתה ברית.
זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן.
הייתה ברית, היו בריתות חיצוניות, אבל בסופו של דבר רואים לקראת חורבן הבית הראשון, כבר יהודה וישראל הלכו למלחמה זו בזו, כשכל אחת מהם מגובה במעצמה חיצונית, זו בארם וזו באשור. אבל אחר כך בתקופה הרומאית המצב נהיה עוד יותר מסמר שיער. כאשר הרומאים פלשו לראשונה למזרח התיכון, בימי פומפיוס ויוליוס קיסר, פומפיוס הגיע תחילה לדמשק וחנה בה, והתכונן להתקדם דרומה לעבר ארץ ישראל, אז נקראה יהודה. והיהודים, נוכח הפלישה המתקרבת של המעצמה האדירה והעולה, רומא, היו צריכים להחליט מה עושים. האם ניגשים לחלופה של שלום, או לחלופה של מלחמה, בכל אחת מהן היה היגיון משל עצמו, אני לא דן במי מהשתיים הייתה עדיפה לאחרת, אלא בזה שבמקום לבחור באחת משתי החלופות, יהודה פנתה למלחמת אחים, המלחמה בין נסיכי החשמונאים, וכך הרומאים נכנסו ליהודה תוך כדי שהייתה במלחמת אחים, והיא נפלה בידיהם כפרי בשל. אותו הדבר חזר על עצמו יותר מ-130 שנה אחר כך, בזמן חורבן הבית השני, כאשר טיטוס דהר מהשומרון דרך רמלה של היום אל הר הצופים, וכשהוא השקיף מהר הצופים על ירושלים, כפי שאנחנו עדיין יכולים לעשות היום מקמפוס האוניברסיטה העברית, הוא הסתכל על העיר ושאל את קציני המודיעין שלו מה קורה שם בפנים, והם אמרו לו,
הם שם רבים. בפנים
היהודים נלחמים אחד בשני, לא רבים, נלחמים, הורגים אחד את השני. התיאורים אצל יוסף בן מתתיהו אומרים שברחבות ההדורות והענקיות של בית המקדש, אדם הגיע עד לקרסוליים של מי שהלך בהם. זאת אומרת שאבותינו גם שם פנו למלחמת אחים, כאשר היה פולש חיצוני מולם. אני חושב בפרשנות שלי עכשיו שאנחנו עוברים לימינו, שגם אנחנו קיבלנו עכשיו תזכורת, שאם אנחנו פה נתגרה בגורל שלנו על ידי מלחמות אחים, נזכה לפלישה חיצונית, זה פשוט קרה לנו.
אז אולי קודם שנקפוץ לימינו אנו, ויש לי על זה שתיים שלוש שאלות, בוא נשאל את עצמנו, או נצא משהו אחר. נתמקד בארבעת טענותיך המרכזיות בספרך הנוגעות למצעדי היבלת העם של העם היהודי. והראשונה שאני מדבר, בוא נדבר על דמותו של המנהיג או המלך. כי בסיומו של יום אנחנו מונהגים לצערנו הרב על ידי מנהיג או מלך. ואנחנו הרי יודעים שהיו שתי דמויות מאוד חיוביות בתקופת העבר. זה יושפט מלך יהודה שהזכרת אותו, ושלומציון המלכה שהייתה דמות מלכה למופת. מה קרה לשאר?
קודם כל, כשאני חיפשתי שורש משותף ל-12 מלחמות אחים שהתפרסו על פני כ-1,000 שנים, הצעתי למצוא אותו במורשת הפוליטית של אבותינו, שבבסיס שלה היא דווקא נשגבת. אני מתכוון למורשת למורשת המקראית של משה רבנו. אני סרטטתי את האמירות ליקדתי את האמירות הפוליטיות שלו, ומתוכן הסתרטטה לי תפיסה פוליטית מהפכנית, שבתקופה שבה כל המרחב היה מלא במלכויות אבסולוטיות, שאפילו הפכו את המלך לאלוהים, כמו מצרים שממנה הוא יצא על פי הסיפור, בתקופה כזו הוא בא והציע משטר אחר לחלוטין, משטר הרבה יותר חלש, משטר שבו אין אפילו חובה למנות מלך, זה מפורש בספר הדברים, יש שם מחלוקות בקרב הפרשנים, למה בדיוק הוא התכוון, אבל ברור שהיה מדובר בנוסחה שלטונית שונה לחלוטין מכפי שהיה מקובל בעולם הקדום במזרח הקרוב, וגם מעבר לו, והיא אמרה,
הוא נתן למלך מגבלות.
רק שנייה, אם בכלל תמנו מלך, מה שבכלל לא חובה, אבל אם תמנו מלך, אני מראש עוד כאן במדבר, לפני שיש לכם מדינה, לפני שראיתם את הארץ המובטחת, אני מגביל את כוחו בשלושה דברים, בנשים, בכסף ובסוסים. זאת אומרת, הוא זיהה כבר אז, משה רבנו, את שלושת הפיתויים הגדולים שעליהם עד היום קריירות פוליטיות מתמוטטות.
חולשות האדם.
בצע הכסף, המין והמלחמה. והוא בא להחליש את המלך מלכתחילה. זה דבר נשגב. אבל משה לא אמר, לא נעשה מלך בכלל. לקיצונות הזו הובילו יורשיו. למשל, שמואל, שכאשר באו אליו שבטי ישראל ודרשו ממנו למנות מלך, זאת אומרת להקים מדינה. והטקסט לא מספיק מפרש מה גרם להם להעלות את הדרישה הזו, אבל קל מאוד להבין משאר הדברים האירועים שמתוארים מסביב, שהבעיות שלהם היו ביטחוניות, ושהם הבינו, יש לנו פולש מפה ופולש משם, השבט הזה מתמודד עם הפולש הזה, והוא מתמודד עם הפולש ההוא, אם נתלכד, נהיה הרבה יותר יעילים במלחמה שלנו מול פולשים חיצוניים, מה שכמובן נכון. כך אגב התפתחו המדינות של הרבה עמים, מהסינים הקדומים ועד ביסמרק שליקד את נספויות גרמניה. כל זאת דינמיקה מאוד ברורה ופשוטה, עם זה הם באו לשמואל. אבל שמואל בתמורה או בתשובה לדרישה הזו, סירב בתוקף למנות מלך, והעלה תזה שבסך הכל גם היא, כמו הדברים של משה, נשגבה, אבל היא נאיבית. כך הוא אמר להם. זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך...
תדבר יותר למיקרופון כדי שהמאזינים יושמו גם כן.
כן. אני אומר ששמואל הזהיר את אבותינו לא למנות מלך, דהיינו בכלל לא להקים מדינה, וזה היה הנימוק שלו. זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשה, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח, לרקחות ולטבחות ולעופו, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, וזרעכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסה ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שבחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. זו תזה שאומרת כל שלטון בכל נסיבות בכל מקום ולא משנה מאיזה עילה, בסופו של דבר יהיה מושחת.
אבל ראינו אצל יושפט ושלום ציון המכה, זה לא היה.
אני מדבר, אתה עובר כעת למה היה בפועל, אני מדבר על התפיסה האבסטרקטית.
התפיסה
האבסטרקטית מדברת אצל שמואל על השלטון כמושחת, כהתרסה נגד אלוהים, ואלוהים הוא
מלך עליון.
זאת אומרת, זו תפיסה בניגוד למשל לפילוסופים היוונים שסרטטו דמות של מלך פילוסוף. יכול להיות מלך אידיאלי שהוא גם בשר ודם וגם צובר כוח ומפעיל כוח ואף על פי כן עודף צדק. שמואל לא חשב כך. שמואל חשב שמלך הוא במהותו והגדרתו יהיה מושחת אם הוא לא יהיה תוצאה של שחיתות או לפחות יהיה גורם של שחיתות. זאת הייתה התפיסה, זו תפיסה שבמונחים מודרניים קוראים לה אנרכיזם, והוא לא הייתה שלא לבדו. לפניו באו אבותינו לגדעון שניצח במלחמה וכמקובל במדינת ישראל, הלכו לגנרל שהצטיין במלחמה ואמרו לו, בוא תהיה עלינו מלך, זה מפורש בספר שופטים, והתשובה שלו הייתה סירוב. למה הוא סירב? גם כן מאותה סיבה נשגבה. הוא חי לפני ימיו של שמואל, אבל הוא אמר, לא אני אמלוך עליכם, לא בני אמלוך עליכם, השם אמלוך עליכם. זאת אומרת, עצם זה שאתם רוצים להקים מדינה זה התרסה נגד אלוהים. זו תפיסה אנרכיסטית, שאחר כך ביטא אותה גם בנו יותם במשל המפורסם שלו.
משל יותם.
האנרגיה הזו, האנרכיסטית, ממשיכה לאורך כל התנ"ך. וכך אנחנו רואים שלמשל ישעיהו, כשהוא ראה שחזקיהו המלך מנסה להיכנס לברית עם מצרים, הוא התנגד לזה. אותו דבר ירמיהו בזמנו, כשצדקיהו ניסה להתארגן עם מלאכים שכנים, מול הפלישה המתקרבת של בבל, הוא התנגד לעצם הרעיון של ברית עם מלך זר, זאת אומרת להתנהלות מדינית טבעית, מתבקשת בנסיבות כאלה. זה המורשת של שמואל, שהיא ההקצנה של המורשת של משה. זה מה שקרה בצד ההגותי, הייתה אסכולה אנרכיסטית, הייתה מורשת אנרכיסטית, שהיא בסופו של דבר רזינה, חולשה פוליטית מתמדת, וכניעה לפיתוי להיכנס גם למלחמות אחים. זה מה שקרה ברמה ההגותית. עכשיו אתה שאלת אותי על הרמה המעשית, למשל על יהושפט, ואני רואה בו אדם שהבין את כל הסכנות של אליהם בעצם הטיפו אנשים כמו שמואל, לא בימיו, אבל המורשת הזו הייתה, והוא הבין שכדי להתמודד עם האתגרים המדיניים שמסביב, וכדי להבטיח את עתיד העם שלו, צריכה להיות מדינה מתפקדת, עם עם מלוכד, אפילו אם זה אומר לעשות פשרות, ולכן הוא ומלך ישראל השכן שמו קץ למלחמות בין יהודה וישראל ויצאו לברית האחד.
והמשפחות התחתנו אחד עם השני.
כן, הם חיתנו את עתליה עם יורם.
אבל לאחר מכן יצאה טרגדיה אחרת, אם אני זוכר משהו.
כן, אחרי מות אחאב, בא אלישע הנביא, שבפרשנות שלי הוא המשיך את המסורת של שמואל, והוא חשב שעדיף לפרק את הברית כדי להעצים את התערנות הדתית של המלוכה המפורקת. כי שם המלך יהיה חלש יותר.
אז תרשה לי אמוץ לעלות לשולחן הדיונים שלנו את שלמה. שלמה כתוב שם איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחריד, והוא היה, הוא הרבה נשים והרבה סוסים, והוא הוציא אנשים לעבדות. ו... אז אם זה ככה, תראה את ימיו של שלמה. לא, עד היום באים ואומרים, איפה הימים של שלמה, איש תחת כפנו ותחת עינתו?
אז קודם כל, מה היה באמת עם שלמה, זה מאוד מורפל, אין שום תימוך חיצוני, ארכיאולוגי או דוקומנטרי. למלכות הזו, אז אנחנו דנים פה עכשיו, אתה ואני בעצם, בפרשנות על סיפור. אבל הפרשנות על הסיפור, בעיניי, היא פשוטה. זה מלך עריץ, אגב, הוא היה עד כדי כך עריץ, שהוא גם היה בעצמו הרשות השופטת. זה לא סתם שהרשות
המבצעת
כפתה את עצמה על הרשות השופטת, אלא הוא עצמו היה השופט העליון. זה איך שמתואר לנו מה שהתנהל כל עוד הוא היה חי, אבל המבחן של העמידות של הממלכה של אדם כזה מתחיל ביום אחרי לכתו. כמו למשל שהייתה יוגוסלביה של טיטו.
התפרקה לשמונה מדינות.
יוגוסלביה תחת טיטו הייתה מדינה בסך הכל מוצקה, ואפילו די יחסית לגוש הקומוניסטי מסגסגת. המבחן שלה הגיע אחרי לכתו. אחרי לכתו, כמעט מיד, אמנם זה לקח כמה שנים, אבל אחרי לכתו היא התפרקה לאטומים ולמלחמות אחים נוראות. כך גם קרה למלכות שלמה. והמבחן שלה היה בבוקר שלאחר לכתו, וכפי שהסיפור מתואר בספר מלכים, מיד עם לכתו, הממלכה התפרקה. זה כישלון לא של בניו, אלא שלו.
זה נכון גם לסטלין, אפרופו.
אפשר לטעום.
ואם יורשה לי לומר, לא באותו קו מחשבה, גם אם הרב עובדיה יוסף, שהוא היה בחיים, הייתה אוטוריטטה, והיום זה לא אותו שס של הרב עובדיה יוסף.
אתה צודק.
יש עוד דוגמאות, את הורדוס, את עוזיה מלך יהודה, שלאחר מותם המדינה הזדעזעה לחלקים חלקים.
נכון.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה בא ואומר, אני מצטט אותך מתחילת השידור, שהיו 12 מלחמות אחים ב-2500 שנות קיומו של העם היהודי.
כן, כולן בתוך 1,000 שנים, זאת אומרת, האחרונה ביניהם הייתה תוך כדי המלחמה ברומאים, האחרונה, יותר לא האחרונה, אלא זו של חורבן הבית, אחרי זאת הייתה בר כוכבה שלא הייתה כרוכה במלחמת אחים, אבל 12 שנים שהסתיימו בערך בשנת 70 לספירה, והתחילו סמוך לאחר הכיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון. אי אפשר לדעת מתי בדיוק, אין תאריכים מספיק מסודרים, שוב, אני מדבר כאן על היסטוריה סיפורית, לאו דווקא היסטוריה מאוששת על ידי ממצא
ארכיאולוגי. אז אם אתה בא ואומר שהיו 12 סיבובי מלחמת אחים, אתה טוען, אם אני מבין אותך נכון, שהם נבעו ממנהיגות לא נכונה.
כל מלחמת אחים, לדעתי, היא כישלון פוליטי של העם שיוצא למלחמה הזו. ויש אין ספור מלחמות אחים בהיסטוריה, אנחנו זוכרים וחווים אותם, חלקן עד גב ניטשות כעת מסביבנו, תוך כדי שאנחנו מדברים, נגיד בתימן, בלוב. כל מלחמות האחים הללו, משם ועד מלחמות קוריאה ווייטנאם, ומלחמת האזרחים האמריקאית והספרדית והרוסית, זה הכל כישלונות של העמים שמגיעים
העמים או העמים או המנהיגים, המלכים, ראשי הממשלה.
זה כישלון מנהיגותי.
מנהיגותי.
איזו שאלה, בוודאי.
יפה. אז אם יש לנו הסכמה על כישלון מנהיגותי, בוא נקפץ לימינו לרגע. אני רואה את בן גוריון מאוד לחיוב, אבל הוא היה שליט אבסולוטי. הוא רצה ביטחון אצלו, איחוד השבטים אצלו, יישוב הנגב אצלו, והוא גם רצה לשנות את כל מה שקשור לפרשה. אחריו לא הייתה התמוטטות כזו?
קודם כל, הוא היה שליט חזק, אבל לא אבסולוטי. הייתה כנסת שתפקדה, הוא מעולם לא זכה באף בחירות ברוב מוחלט, הוא היה צריך להקים קואליציות, והוא עשה את זה, והוא התפשר על דברים שהיו יקרים לליבו, למשל דת ומדינה, כדי לקיים קואליציות.
מה הפשרה שעשה בדת ומדינה? הוא בא ואמר, מה הפשרה שהוא עשה בדת ומדינה?
מבחינתו, למשל, להסכים לזה שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, זה לא מה שהוא היה עושה אילו זה היה בידיו.
אבל את זה הוא
כבר... או להסכים לזה שכל הדיני האישות יהיו בידי הרבנות. אלו פשרות שהוא עשה כדי להכניס בצדק, כדי לקיים ברית בין תנועת העבודה לבין הציונות הדתית.
עמוץ, את זה הוא עשה ב-1920.
זה לא שלטון אבסולוטי.
זה נכון מאוד מה שאת אומר, הוא כבר הבטיח את זה לדתיים בבחירות הראשונות למסודות היהודים 1920. אבל הוא, נכון. אבל הוא גם אמר משהו אחר. אני לא אשחרר את הדת מציפורני השלטון, אחרת הם ישתוללו. ותראה מה קורה כיום.
אבל אני רק אומר, בן, שאי אפשר לומר עליו שהוא היה שליט אבסולוטי.
אני חוזר בי, נכון. הוא לא היה אבסולוטי.
הייתה כנסת, והיו קואליציות, והייתה תקשורת חופשית.
נכון.
אז נכון, זה לא היה תקשורת חופשית לפי הדגמים של ימינו. את כל ישראל, למשל, בימיו, ניהלו מתוך משרד ראש הממשלה. ולא הייתה תחרות ברדיו. אבל כן יכולת להקים עיתון ולהגיד בו מה שאתה רוצה. זה לא שלטון אבסולוטי.
אתה זוכר את העיתונים של לפי השפות השונות ויסטה נוצה?
איזה שאלה.
הם כולם היה להם מסר אחד שהגיע ממשרד ראש הממשלה. כולם היה להם מסר אחד. בביתי, הוריי קראו את העיתון הגרמני, לא ידיעות אחרונות, אלא ידיעות חדשות. בקיצור...
לצנאיס
היה ביידיש. זה היה עיתון בגרמנית. ואבי, שקרא גם עברית, היה בא ואמר תמיד, אני לא מבין, הכותרות הם אותם כותרות, גם בעיתון הגרמני, וגם בעיתון העברי.
אז קודם כל... נכון, אם אתה נכנס, הורד איתי לרזולוציה הזו, אני מדבר עכשיו כאיש תקשורת, באמת הופעת העיתונים בשלל שפות זרות שהיו בארץ במאה ה-20, היה שם הרבה ניהול אחיד וארגון, אבל קודם כל יכולת ללכת מבחינת החוק ומבחינת הרגולטור, ללכת ולהקים עיתון מתחרה, היה אפשר, זה לא השתלם, אבל התחרות באמת לא הייתה שם, הייתה בעיתונים העבריים, ושם הייתה תחרות, והיה מגוון דעות, והיו עיתונים של חירות, והיו עיתונים של מפאי,
ושל מפאי. של הציונים הכלליים, כן, כן. כן.
והיה חופש דיבור, היה חופש דיבור גמור בישראל של בן גוריון. אם הזכרנו את בן גוריון, בספרי החדש, הספר היהודי האחרון, רואים אותו?
כן, כן, אנחנו רואים אותו.
אז בספרי זה...
אם תוריד אני, עכשיו נוריד גם את פניך.
כן, הואיל ודיברנו על בן גוריון, אז בהקשר הזה אני אומר, לכן גם פניתי מספרי הקודם, שהיה בסך הכל נבואת זעם, מתוך פירוש חדשני של העבר היהודי, עברתי כאן לנבואת נחמה, על פי החזון של בן גוריון, שבו בספר הזה, לפי הז'אנר של אלטנוילנד של הרצל, אני מבקר בנגב ביום העצמאות ה-150 של מדינת ישראל, ומראה איך מדינת ישראל כתוצאה מהשבר של השביעי באוקטובר, אחרי שהתחלף דור המנהיגים הנוכחי, הבינה שהיא צריכה לחפש מה עושים ביחד ולא מה עושים לחוד. אלו היו הלקחים, ככה אני מסרטט את העתיד, שהחברה הישראלית הסיקה מהניסיונות החוזרים והנשנים שלה לכפות רוב צר על מיעוט גדול, היא חיפשה את המכנה המשותף הרחב וכך יצאה למפעלי פיתוח אדירים בנגב, זה מה שאני טוען בספר הזה.
דהיינו, כן. אתה מגדיר את עצמך כאדם אופטימי כיום, או חש כמו שאני חש, שאנחנו חיים כרגע במדינה הנאחזת על בלימה. בסוגריים אתה יודע שזה בעצם ביטוי של איוב.
אנחנו בתקופה...
או האם אנחנו בקרב מאסף על כל המשתמע מקרב מאסף?
חלילה. אני לא חושב שאנחנו בקרב מאסף, אבל אני כן חושב שאנחנו בחלום בלהות. חלום הבלהות הוא לא בטראומה הצבאית שעברנו, למרות שאני האחרון שיקל בראש, אלא בטראומה שאנחנו עוברים בכך שלראשונה בתולדות המפעל הציוני הוא מונהג על ידי אנשים שנראים כאילו הם ססים אלי מלחמת אחים. כפי שבתנך מתואר המלך המציא שיצא למלחמה כמלך יהודה, יצא למלחמה בישראל, למרות שמלך ישראל יואש הזהיר אותו ואמר לו אתה תפסיד. הוא לא שאל לעזרותיו ויצא למלחמת אחים והובס בשוק על ירך ואפילו בעצמו נפל בשבי. הזכיחות הזו והשטחיות והבורות שבה הוא הלך למלחמת האחים שלו, בורות במובן הזה שהוא לא הבין איזה מחיר עומד על הפרק. אני רואה אותה עכשיו גם אצלנו כאן, אצל חלקים רבים מדי של מנהיגות שלנו. אבל זה לא פסימי, לענות על שאלתך שנייה בן, זה לא אומר שאני פסימי. נכון, ההווה שאנחנו נמצאים בו הוא קשה, גם אין לו תקדים שאני מצליח לחשוב עליו בהיסטוריה של מדינת ישראל. אבל כשאני מסתכל מעבר לו, אני מאמין שאנחנו נתעשת, אנחנו נפיק לקחים מהטראומה הזאת, ואנחנו נצא לדרך הרבה יותר טובה, ונגיע איתה למקומות הרבה יותר טובים.
אז אתה לא חש כמוני, לשמחתי, אתה לא חש כמוני, שנכון לתקופה האחרונה אנחנו חיים על ארץ, על בלימה. אין יציבות רעיונית, וקטורית, הכל נע וזה מצד לצד, עוד שאתה מתרגל לצד אחד, בום, אתה בצד השני. אתה לא חולק איתי את ההרגשה, ואם אתה לא חולק, אני שמח על כך.
לא, אני חולק איתך את המבוכה לגבי ההווה. אני לא חולק איתך את הפסימיות לגבי מה שיבוא אחרי ההווה.
אני מדבר על ההווה כרגע. האם אתה מרגיש כמוני שאנחנו על ארץ?
ההווה קשה מאוד, אני בזה שותף גמור למבוכה שלך. אבל לגבי העתיד, אני לא חושב ששנים ספורות על כל הקשה והמר שבהן מלמדות בהכרח על מה שיבוא אחריהן.
אז בוא נדבר על העתיד. אם אתה שואל אותי, כישראלי, ציוני, במלחמת השחרור לא הייתי, אבל אחר מכן כן כבר, אני מבקש לטעון שאם אנחנו לא נתאחד סביב המהפכה הציונית ורעיונותיה ומטרותיה וסגולותיה, לא יהיה טוב. התשובה למה שקורה בינינו זה פחד. פרשנו קצת מהרעיון של המהפכה הציונית. אינני רוצה למנות באנשים, בשמות של האנשים, אבל הם לא מדברים כאילו המהפכה הציונית בראש מעייניהם. מה דעתך על כך?
אני מסכים מאוד, ואני גם יודע בדיוק איפה הנסיגה הזו התחילה, ואיך היא התפתחה, ולכן גם איך היא תסתיים. היא התחילה בברית שנוצרה בין הליכוד לבין החרדים.
אתה זוכר, רגע, אתה זוכר מתי היא נוצרה?
כן, ב-77.
בגין סידר את זה.
נכון.
הוא נתן להם הקצוות ללא שום...
אלא מה? הכל נכון בן, אבל אז הם היו קטנים מאוד, ש"ס עוד לא הייתה בכלל.
נכון.
הם היו למיטב זיכרוני 6, אולי אפילו 5 חברי כנסת, זה היה שולי מבחינה מספרית.
ואנשים אינטליגנטים, יפים.
סליחה?
אנשים אינטליגנטים עם יופי של מחשבה.
על מי אתה מדבר?
על, 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 על החרדים של אז.
אני לא דן בזה, אני דן לא בחרדים אלא בחרדיות. הוא קראת איתם ברית ולא עלה על דעתו שהחרדיות התפתח לדבר כל כך גדול, בזכות ארוחות החינם שהוא חילק להם. זו הייתה הברית ההיא. היא אחר כך יצאה מכלל שליטה והגיעה לממדים שאנחנו יודעים להם עכשיו, ואנשים בהתחלה טעו ואמרו, הוא עושה ברית עם החרדים כשם שבן גוריון עשה ברית עם הציונות הדתית. זה היה מופרך לחלוטין. כי הברית בין תנועת העבודה לבין הציונות הדתית הייתה ברית של בונים. היא הייתה ברית של שותפים לרעיון, היא הייתה ברית של שותפים לקורבן. הם, המכנה המשותף הציוני ביניהם היה רחב, עמוק ומוצק. הם נפגשו ביחד, לא עלינו, בהלוויות של חיילים שנפלו. הם שרתו ביחד בצבא. הם בנו ביחד את מערכת המשפט. הם בנו ביחד את כל רשות הרבים הישראלית. זו הייתה השותפות של אנשים שהיו באמת אחים לדעה ולגורל. זאת לא השותפות בין הליכוד לחרדים. השותפות הזו היא לא של רעיונות, היא של אינטרסים.
אינטרסים.
היא שותפות של גנבי סוסים. והיא, השותפות הזו היא זו שעכשיו הגיעה עד משבר, והיא נמצאת בפני שוקת שבורה, כי רוב מוצק של הציבור בגלל המלחמה לא מוכן עוד לקיים את הברית הזו. היא מקוממת את הישראלים, ולכן היא נמצאת בימיה האחרונים. זו דעתי. בוודאי שזו המלצה שלי, אבל זה גם הרושם שלי.
אתה רואה כמוני שלחזור לרעיונות המהפכה הציונית יכולה לתת לנו נוסחה לעבור את המשבר הענקי?
איזה שאלה? יש... הסכמה רחבה מיאיר גולן ועד אביגדור ליברמן. זה 80% מהציבור, והם כבר הוכיחו שהם מסוגלים לעבוד ביחד בתקופה הקצרה הזו של ממשלת בנט לפיד. למה אנחנו צריכים לזה הוכחות? כך נבנתה המדינה. מי בנה את המדינה? ממשלות העבודה שישבו בהן אחד אחרי השני, הליברליים והדתיים וגם בגין, בימי אשכול ובימי גולדה, אלה בנו את המדינה, לא החרדים. אי אפשר לעשות ברית עם החרדים כדי לבנות את המפעל הציוני. בסופו של דבר, ברית איתם כדי לקיים את המפעל הציוני, חותרת תחת המפעל הציוני. כך אנחנו רואים את זה עכשיו, שצריך שהם ילכו למלחמה, אז הם פתאום נזכרים שבזה הם לא שותפים. הם שותפים בלקבל, אבל לא בלתת.
אז איך אנחנו איך נקדם...
איננה עובדת יותר, והציבור לא יקבל אותה יותר.
אז איך נקדם את רעיונותיה של המהפכה הציונית לידי מעשה? אני מחפש חיוב.
אני ממליץ בספרי החדש, הספר היהודי האחרון, לצאת ביחד כולנו למפעל פיתוח אדיר שיקח דורות, עם תוכנית אב ל-70 שנה, ש... המפעל הזה, בניגוד למפעלים אחרים שיצאנו אליהם בעשרות השנים האחרונות, ישקף את ההסכמה הישראלית הרחבה. לכן הוא יוביל אותנו אל מרחבי הנגב הריקים. זאת אומרת, אלו שבין הרצועה הבדואית שמדרום לבאר שבע ועד אילת, שרוב הארץ הזו שזה למעלה משליש מהשטח של המדינה, גרים בו בקושי אחוז אחד מהאוכלוסייה הישראלית, ורובו האקלים בו טוב. הערבה האקלים מדברי, והוא לא טוב, הוא לא נועד לציבור, אני גם לא מוביל לשם בדמיוני המונים, אבל מערבה משם, על ההר, אפשר ליישב מיליונים, ואני מציע שלשם נפנה, ושנקים באזורים האלה מ-0, אגמים, שאפשר היום לעשות, בדיוק לפי החזון של בן גוריון, נקים שם אגמים, ונערות, וערים חדשות, ונמתח את ים סוף עמוק לתוך הערבה, ונקים שם פיור. כל אלו דברים שאינם שנויים במחלוקת, והם ינקזו ויכפילו את התושייה הישראלית, שכבר הוכח שכשהיא מופעלת, השמיים הם הגבול שלה.
אז אני רוצה על משהו כן בכל אופן לחלוק. בנבואה שלך אני מצטרף, אבל אתה בעצם מטיל את יישומה של הנבואה הזאת על הבנים שלנו, על הנכדים ועל הנינים. ושאלתי אליך, אנחנו שנינו עוד מספיק צעירים כדי לחוות חוויות שונות שיקרבו אותנו למהפכה הציונית איתנו. לא להפיל את זה לנכדים ולנינים. מה אנחנו אמורים לעשות כרגע כדי לקרב אותנו למוטיבים של המהפכה הציונית שתאחד אותנו ותמנע מאיתנו את המלחמת האחים ה-13?
אנחנו צריכים כמובן לצאת למבנה פוליטי חדש, שאני מאמין שהוא מתקרב, מבנה שלא יישען על רוב צר, שבתוכו מרכיב בלתי ציוני, שלא לומר אנטי ציוני, מכריע, כמו החרדים, וברגע שנכנס מחדש להסכמה הישראלית הרחבה הזו הפוליטית, אז נוכל להמשיך משם גם למה שאתה מבקש, למעשה לאומי גדול חדש. אני מאמין שהוא כבר, הוא לפתחנו. אנחנו צריכים למשל לשקם את יישובי העוטף, אנחנו צריכים לשקם את יישובי הגליל העליון. אלו מעשים שאינם שנויים במחלוקת. הבעיות מתחילות כשאנחנו מנסים לעשות דברים שנויים במחלוקת, שעשינו את זה, אגב, 3 פעמים. זה קרה לנו בהתנחלות בשומרון, זה קרה לנו במהפכה השיפוטית, וזה קרה לנו בהליכה לאוסלו. בכל 3 הניסיונות האלה, רוב ישראלי צער ניסה לכפות את עצמו על מיעוט גדול. זה לא הלך, לא מימין ולא משמאל. ולעומת זאת, כשעשינו דברים בהסכמה רחבה, ניצחנו. גם את זה עשינו פעם אחר פעם. גם במלחמת ששת הימים, שהוקמה לראשונה בתולדות המדינה, ערב המלחמה, ממשלה רחבה, והיא שניצחה במלחמת ששת הימים, כי זה עורר השראה בעם, אותו דבר קרה אחר כך, בשנות ה-80, כשעמדנו בפני משבר כלכלי קיומי. גם כן, ממשלת אחדות קמה, ושינתה לגמרי, ריפאה את חוליי הכלכלה הישראלית דאז, במעשים שעד היום לומדים אותם בבתי ספר, במנהל עסקים ובמחלקות לכלכלה ברחבי העולם, את זה עשה היושב בציון כי הוא התלכד. וכולם ויתרו, כל אחד נתן, תרם את חלקו כדי שיהיה תוכנית הבראה שהייתה כרוכה בקורבנות. גם את זה עשו בזכות זה שידעו להתלכד ולעשות הסכמה לאומית, ופעם שלישית זה קרה בשנת 2001, כשעמדנו בפני טרור המתאבדים, ושרון עשה ממשלה עם פרס, שני היריבים הגדולים, איש ארץ ישראל השלמה, ואיש שטחים תמורת שלום, עשו ממשלה ביחד, והתגברו על המצב. אני מאמין שמתוך המצב הפלגני, שאליו קלעה אותנו המנהיגות הנוכחית, אנחנו נצא מחדש לדרכים האלה שכבר הוכחנו, שאנחנו יודעים ללכת בהם.
אתה יודע, אני מבין או מדבריך שאתה גם איש מסורת, וגם אני איש מסורת, אני יכול רק לבוא ולומר לך, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אני ממש מקווה שהרעיון שלך, הרעיון שלך יביא לזה. שאלה אחת אחרונה לי אליך. הסוציולוג והסופר הבריטי יהודי קית הריס קאן, כותב מאמר בארץ, שבו הוא אומר שהנוכחות הבולטת של היהודים בעולם הפכה אותם למטרה. מה דעתך בקיצור?
אני מסכים לחלוטין עם הדיאגנוזה הזו. אין בזה בכלל שאלה. אילו, הדבר הראשון שאני מבכה בספרי, כשאני עובר בו לדון, במצד היבלת היהודי, כשאני עובר לדון בתוצאות של מלחמות האחים של אבותינו, אני אומר שהתוצאה הקשה הראשונה שלהם הייתה ההתפזרות בעולם של העם היהודי.
הגלויות השונות.
הרבה, לא, ההתפזרות.
ההתפזרות.
הרבה עמים פיתחו פזורה גדולה, בזה אין שום פסול. יש פזורה יוונית וארמנית ואירית והודית וסינית ואחרות. המיוחד בפזורה היהודית הוא שהיא מיום חורבן מלכות יהודה, הפזורה היהודית היא ביתו של רוב העם היהודי. זה לא קרה בעמים אחרים, וזו לא דרך להתקיים בה, והיהודים לא רק שאיבדו את ארצם, אני טוען בספר שהיה שם מרכיב רצוני גם כן, הם לא רק איבדו את ארצם, אלא הם יצאו לעשרות ארצות, והפכו לנוכחים בעשרות תרבויות ומדינות ועמים, והצטיינו. אילו הם היו נשארים בארצם, לפחות ברובם, לא היו שמים אליהם לב בכלל בשאר העולם.
דהיינו, אבל הם היהודים לדעתך, כי הזמן רץ נגדנו, לא טוב שיקבלו פוקוס.
זה הניסיון האמפירי של העם היהודי. העם היהודי יצא לארצות העולם, הצטיין, עורר קנאה, והזמין התקפות. התקפות מוסריות, התקפות ספרותיות, התקפות כלכליות, התקפות חברתיות, ובסופו של דבר גם התקפות פיזיות. איך אפשר בכלל להתווכח עם זה? זה לא אומר שכל טענה שהעלו כלפי היהודים הייתה נכונה או מוצדקת. אני בוודאי שלא טוען את זה. אני רק טוען שאבותינו חשפו אותנו בסכנות האלה במו ידיהם, כמובן מבלי משים, אבל במו ידיהם.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב עמוד?
אני רוצה שכולם יבינו שמלחמת אחים היא נוכחות עזה בהיסטוריה היהודית. המחיר שלה הוא מעבר ליכולותינו, והחלופה היא לא בשמיים, והיא פה, היא תלויה בנו, ואם נדע, כפי שאני גם ממליץ וגם מנבא, אם נדע לאתר אותה ולפתח אותה, היא תהיה לברכה גדולה בכל צאצאינו.
יפה. תודה לעמוד ססאל על שיחתנו המרתקת והמאתגרת. היה בטוב, ואנחנו נזכור את האופטימיות שלך. אמוץ, תודה רבה.
תודה, בן.
לסיום, מאזינות ומאזינים, הבעיה היהודית החלה לפני כ-3,000 שנה, עם מצעד האיוולת הראשון של עגל הזהב, שבראשו עמד אהרון הכהן, ובסופו, במותם של מעבר ל-3,000 איש, שנרצחו בגין בגידה באל. נחשוב חיובי. נלך קדימה לאור נרה של המהפכה הציונית. תודה לשוקי, שהוא הן הטכנאי והן המפיק של השידור. ערב טוב מבן שפט, תחקיר הורש ומגיש. ולפני שניפרד, נאזין לשיר נוסף של אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם, בתפילה לטוב. רק טובות אנחנו מבקשים לעצמנו ולעולם. ערב טוב, שלום שלום, ויש שלום.
משנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה משנה את העולם. אני ואתה ננסה בהתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה משנה את העולם.
וקרים עבדו ג'בר נוגע בשמיים. חבל שאת לא פה.